אנחנו דיברנו בהרחבה רבה על הקשר אל דוד ולכל מה שקשור בזה, ואנחנו ממשיכים. עד כמה שאני זוכר, אנחנו פסוק כ"ז, אלא אם כן מישהו זוכר משהו אחר. פרק ח' פסוק כ"ז. תתקדמו קצת, אחרת אני צריך לצעוק, תתקדמו קצת. כן. ובכן, אני מתחיל מפסוק כ"ז. נתחיל עם פסוק כ"ו, כשזה תקרא את המשפט. ואתה אלוהי ישראל יאמן את ברכה שדיברת לעבדך דוד אבי. כי האומנם יושב אלוהים על הארץ, בני השמיים ושמי השמיים לא חלקלוך, ואף כי הבית הזה אשר בנית. ופנית אל תפילת עבדך ואל תחינתו, אדוני אלוהי, לשמוע אל הרינה ולתפילה אשר עבדך מתפלל לפניך היום. להיות עיניך פקוחות אל הבית הזה, לילה ויום, אל המקום אשר אמרת, יש משם לשמוע אל התפילה אשר יתפלל עבדך אל המקום הזה. ושמעת אל תחינת עבדך ועמך ישראל יתפללו למקום הזה, ואתה תשמע אל מקום שבטך על השמיים, שמעת וסלחת. אנחנו שומעים כאן, בפסוקים האלה, השקפת עולם מאוד מסוימת על המקדש, שלא בהכרח עולה מכל מקום ולא בהכרח עולה מכל הראשונים. וכאן הייתי אומר שבפסוקים, הפסוקים האלה מכרים כשתת הרמב״ם נגד הרמב״ן, נגיד במושגי מקדש, אבל יש כמובן גם כל מיני פסוקים אחרים שהם מוכיחים כמו הרמב״ן. כלומר, כשאנחנו קוראים פסוקים כמו ויחז שענן את אוהל מועד וכבוד השם מלא את המשכן, אני נותן בתוך פסוק, זה פסוק שמדבר על נוכחותו של הקדוש ברוך הוא בבית, נקודה. אפשר כמובן לשאול על זה קושיה עצומה, איזה קושיה ניתן לשאול על כבוד השם מלא את המשכן? אפשר לשאול קושיה עצומה, תשאלו אותה. כי האומנם יושב אלוהים על הארץ, הנה השמיים ושמי השמיים לא אוכל כנוך, אף כי הבית הזה אשר בניתי. כלומר, בדיוק השאלה שעולה כאן, עולה על הדרך שבה מתוארת השכעת השכינה במשכן. ובמידה רבה כאן במקדש. כלומר, כשכתוב כאן, ויהי בצאת את הכהנים מן הקודש, פסוק י', והענן מלא את בית השם. ולא יבואו הכהנים לעמוד לשרת בפני ענן כי מלא כבוד השם את בית השם. או באמת נקרא את הפסוקים בדברי הימים שיותר מפורטים. בדיוק למדנו אותם עכשיו בחברותה עם כל העבדים הטובים שלי שבאו פה לתגבר אותי. ואם כן, נסתכל במשכן עצמו. דברי הימים בית, פרק ז' אם אני זוכר. ובכן, רגע, פרק ו', מה? זין אז זה ירידת האש, כן. וככלות שלמה להתפלל, והאש ירדה מן השמיים ותורה את העולה ואת הזבנים, וכבוד אדוני מלא את הבית ולא יכלו הקונים לבוא אל בית אדוני, כי מלא כבוד אדוני את בית אדוני. זה בעצם אותו דבר, בכל ישראל רואים ברדת אש, וכבוד השם על הבית. שם משמע שלמרות הפסוקים, אמנם יושב אלוהים על הארץ, שהשכינה שורה, ברור, יושב אלוהים על הארץ. אני ודאי לא מדמה את הקדוש ברוך הוא בגוף, כמו מישהו שיושב, כמו שאני כאן יושב על השולחן. ודאי שלא זו הכוונה. אבל הכוונה היא ששכינתו מוצאת מקום ושורת שם. זה בעצם מה שהרמב"ן מבין בכל מקום. כלומר, שהייחוד ששכינתו כרגע נמצאת בבית, כלומר, הנוכחות שלו באה לידי ביטוי בתוך הבית. זה משהו מאוד רמב"ני, כן, בכל הבנה, התפיסה של הרמב"ם, כמובן, הרבה יותר הולכת לכיוון לית מחשבה תפיסה בכלל. כן, לעומת הרמב"ן שמושך כל הזמן לכיוון של לית אתר פנוי מיני. אבל באמת בין שני הכתבים האלה, הרמב"ם הולך יותר לכיוון של לית מחשבה תפיסה בכלל, וזה מה שנזכר כאן, אמנם יש אלוהים על הארץ. הנה השמיים, שמי השמיים לא חלק לו רב, כי הבית הזה אשר בניתי. הנה, קל וחומר לא רק מן התורה, אלא קל וחומר מספר מלכים. הוא אומר, שמה בעצם משמעות הבית? ופנית אל תפילת עבדך ואל תחינתו, אדוני אלוהי לשמוע ולהרינה ולתפילה, אשר עבדך מתפלל לפניך היום, להיות עיניך פתוחות אל הבית הזה, לילה ויום, למקום אשר אמרת יש משם, לשמוע אל התפילה אשר יתפלל עבדך אל המקום הזה. ושמעת אל תחינת עבדך ועמך ישראל שיתפללו אל המקום הזה. אתה תשמע למקום שתקרא שמה. כלומר, מהי למעשה משמעות הבית? איך נגדיר את הבית? מה תהיה הגדרת הבית? הבית הוא בעצם ביטוי למקום שהאדם יכול להגיע אליו, ולא למקום שהקדוש ברוך הוא יכול לרדת אליו. כל הבית מבטא משהו עבור האדם. אדם, כאדם, ולדעת הרמב״ם זה רק דיעבד, אנחנו מכירים את זה בכל מקום. האדם, מחשבתו מוגבלת, ואדם, כשפונה אל הקדוש ברוך הוא, צריך לכוון אל מקום מסוים, אחרת זה יתעדה לו. כן? מה? אנחנו נדע שהקדוש ברוך הוא בלתי נתפס, בלתי מושג, לא קיים בשום מקום, ולא קיים בשום זמן, אלא רק איזשהו קיום יולי כזה, שאנחנו לא משוגלים להבין, ולשם אנחנו פונים. אז התפילה שלנו תתעדה. בואו ניקח, להבדיל את כל ההבדלות שבעולם, בואו ניקח מושגים של עבודה שלך. שבהם אדם רואה את האל שלו, עומד לבנם, נותן לו שלום הלחם, מלטף אותו, מביא לו אוכל, תופס אותו ומשתחווה, מגפף אותו, מנשק אותו. הוא מרגיש משהו. מרגיש משהו, כמו שאדם מרגיש, הוא מחבק את הבן שלו. רק הוא ידע, זה אל וזה בן. יודע כמה להבין. מבחינה זאת זה מאוד נוח. ברור, התורה עשרה את זה, בגלל שאנחנו נמצאים כל הזמן. במצוקה, בעצם כל שיטת הרמב״ם, גם לגבי כל מושגי הקורבנות והמקדש והמשכן של, שיש בהם איזשהו צד דיעבד, הרמב״ם אומר מצוות עשה לבנות בית לכם בבחירה, לבנות של המזבח ולהיות חוגגים אליו שלוש פעמים בשנה. הרמב״ם מגדיר את המקדש כמו שמוגדר כאן על ידי שלמה, זה בעצם משהו שמבטא, בא לבטא את תחושות האדם. ואני שוב אומר, אנחנו נמצאים כל הזמן באיזשהו מיצר בין שני דברים, ואני מדבר כרגע עלינו כבני אדם. הקדוש ברוך הוא, עזבו עכשיו, לית מחשבת תפיסה בכלל. נמצא מחוץ למקום ומחוץ לזמן ומחוץ לכל תחושה ומחוץ לכל דבר. האדם, מצד אחד, וזה גם מה שעולה ברמב"ם בתחילת הלכות עבודת זרה. האדם, מצד אחד רוצה ליצור קשר עם הקדוש ברוך הוא. אדם, בגלל מגבלותיו, נוח לו מאוד ליצור קשר עם משהו שהוא יכול למשש. אני בכוונה משתמש בחוש הגס ביותר. נוח לו מאוד ליצור קשר עם משהו שהוא יכול למשש. ואדם צריך ליצור קשר עם הקדוש ברוך הוא. אתה אומר לו שאת האל לא ניתן למשש, אז יש לו בעיה ליצור איתו קשר. אתה אומר לו שאת האל לא ניתן לראות, יש לו בעיה ליצור איתו קשר. אתה אומר לו שאת האל ניתן לשמוע רק על ידי נבואה, ולא לשמוע בקול שקורע שם את אור הטוב בפנים. אז האדם אומר, אז אני לא נביא, אז אני לא יכול לשמוע, אני לא יכול ליצור איתו קשר. אתה אומר לו, אתה לא יכול להביא לקדוש ברוך הוא שום מתנה, בגלל שהוא לא צריך את כל הדברים האלה, ואם הרב לא אמר, לא אמר לך. אז אין לי איך ליצור איתו קשר. ואז אתה צריך לאפשר לאדם את הדברים האלה. אם תאפשר לו אותם עד הסוף, אז אתה תאפשר לו לגלף פסל, תמונה, לחבק, לנשק, להביא לו מתנות, להביא לו אוכל, להביא לו את הכל. רגע, אם האדם יהיה שם, אז האל ידומה אצלו לאותו צלם שעשוי מעץ או שעשוי מזהב ומכסף. וזה יהיה הפרצוף שלו, ואלה יהיו הכוחות שלו, ואז אנחנו נאבד את האמירה המאוד נכונה שלנו. רגע, האל הוא מעל המחשבה, והוא אינסופי, והוא לא יכול להיות נגדר על ידי איזושהי צורה ועל ידי כל הדברים האלה. הבן שלנו הוא בעל צורה, והוא סופי. אנחנו יכולים לחבק אותו. את האל אנחנו לא יכולים. כל הזמן בואו נגדיר את זה, את הקשר הפרובלמטי בין האהבה שלנו להשם לכבוד שלנו להשם. זאת בעצם השאלה הגדולה, הקשר שלנו אל האהבה שלנו להשם ואל הכבוד שלנו להשם. זה קשר. כולנו מבינים, אהבה וכבוד מבחינה מסוימת סותרים זה את זה. כבוד מחייב כבוד או יראה, יותר נכון. יראה וגם כבוד מחייבים איזשהו מרחק. אהבה מחייבת קרבה. עכשיו, כאן השאלה, היכן, ולכן כל כך חשובה, שאנחנו מדברים על הדבר, היסודי ביותר. ביחסים עם השכינה, נבין מהי חשיבותה של תורה. מה משמעות המושג תורה? תורה באה להגיד, אתה כאן ואתה כאן, רגע, איפה תיסע? משל, למה הדבר דומה? בואו נתאר לעצמנו עכשיו את כביש 6. ואני כל פעם זה עולה לי מחדש במחשבה כשאני נוסע במסלול האמצעי. כמה חשובים הסרטוטים של הקו? של הקו המרוסק הזה. שוב, לי במכונית יש, איך קוראים לזה? אוואקס, כן? שאם אני סוטה מהקו, אז ישר צליל. נותן לי צליל, סטית מהקו. כמה חשוב הקו הזה? כיוון שאם אתה לא רואה בדיוק את הקו הזה, אז או שאתה סוטה ימינה מדי, ואז אתה מתנגש עם מישהו בא לך מימין, או שאתה סוטה שמאלה מדי. ואז אתה מתנגש עם מישהו שעוקף אותך משמאל. זה תורה. תורה זה שני הקווים האלה, שני הקווים האמצעיים האלה, כלומר שני הקווים של המסלול האמצעי. שאומר לך עד איפה מותר לך ללכת ומאיפה אסור לך ללכת, כמה מותר וכמה אסור. וכשאנחנו מדברים על היחס שלנו עם הקדוש ברוך הוא, כמה זה חשוב. שלא נדמה אותו לאליל, שאפשר כמובן להציב לו איזו אלטרנטיבה בתור אליל אחר, ולהגיד שהכוח שלו מוגבל והמידות שלו מוגבלות, וימים אלה יש לו יצרים, וימים אלה יש לו כל הדברים האלה. ומצד שני, שנוכל ליצור איתו איזשהו קשר. שנוכל להיות איתו, שלא נהיה כמו הפילוסופים היווניים, שנתקעו עם הלט מחשבה תפיסה בכלל, ועם העובדה שאין לו רצון, ושאין לו קשר איתנו, ואין לו כלום, ואז הם בונים עולם, שהוא לחלוטין מחוץ לו. ושהם עובדים את עצמם, ורק הם צריכים להגיע כמה שיותר לאיזושהי שאיפה רוחנית עליונה וכו' וכו' וכו'. אבל שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בעולמם. אני אומר שוב, יש לנו כאן תמרונים שונים, והכל עדיין במסגרת המותר, היום שהוא קצת מופשט, אבל בכל זאת חשוב, בגלל שהפסוקים האלה של שלמה, יש בהם חידוש גדול. יש בהם אמירה מאוד רמב"מית, עוד רגע, יש בהם אמירה מאוד רמב"מית, שאומרת בעצם המקדש לא נועד כמקום השכינה. הנה השמיים ושמיים לא חלק כלום רב כי הבית הזה אשר בניתי. המקדש נועד רק כמקום לכוון אליו בעת התפילה. כלומר, כשאתה מתפלל, אתה צריך להרגיש שאתה מתפלל למקום מסוים. אתה מתפלל לכיוון מסוים, כיוון שאחרת אתה לא תרגיש שאתה מתפלל אל מישהו מסוים. וכאן בא המקדש, ואתה אומר להיות עיניך, אבטרו את הבית הזה, אשר אמרת יש משם, אשר אשר יתפלל עבדך, אל המקום הזה. זוהי ההדגשה כאן. ואומר עוד פעם, אשר עבדך ועמך ישראל, אשר יתפללו אל המקום הזה. שוב, כאן אנחנו למדים, אמנם הגמרא במסכת ברכות תלמד את הכל מכל מיני פסוקים יותר מאוחרים. אבל כאן אתה למד את הברייתא המפורסמת במסכת ברכות, שאומרת, אנחנו צריכים לכוון אל המקדש. המקדש בעצם נועד כדי שאנחנו נכוון אל המקום שבו הוא נמצא. תל, תלפיות, תל שכל פיות פונים אליו. יש גם גרסה אחרת בירושלים. אבל אני מדבר כרגע, תל שכל פיות פונים אליו. כלומר, למה צריך את המקדש? כדי שלך תהיה תחושה שיש לך לאן לכוון. עולה מכאן הדבר הזה גם לגבי כל רהיטי המקדש וכל כלי המקדש. כולם נועדו רק כדי שאתה תוכל לרכז את מחשבתך לאיזשהו מקום מסוים. בואו נדבר על הדבר הקדוש ביותר. והוא אומר על המקום שבין שני הקרובים. זה נועד מקום שאליו אתה תוכל לרכז את מחשבותיך. שם במקרה הזה זה בעיקר את אוזנך ולא את פיך. לשמוע ממנו. אבל יש גם מקומות שאליהם אתה מרכז את הפה. וזה כמובן בעיקר המזבח. כן? המזבח הוא מקום התפילה. אני אגיד את זה כך. כן? שם עולה עמוד האש. כן? על המזבח. ואש... על המזבח תוקדבו לא תכבהו, הכהן יצאים בבוקר. בבוקר שם עולה עמוד האש, כשהכהן הגדול רוצה ביום הכיפורים להתפלל בקודש הקודשים, אז הוא מכניס לשם אש עם ענן. אבל ככה בדרך כלל המזבח מגדיר את זה בשבילנו. עולה כאן משלמה, כאמור, התפיסה הרמב"מית הזאת, שבאמת עיקר המקדש שלנו יהיה מקום לכוון אליו בתפילה שלנו, והקדוש ברוך הוא יהיו עיניו פתוחות על המקום הזה כדי לשמוע את התפילה שלנו. זה נמצא בעצם כאיזשהו מקום ששם ניצב מרכז העצבים של התקשורת, ולא שזה מקום השכינה. שנייה, כן.
למה?
עוד רגע, כן. זאת שאלה, האם השכינה זזה מהמקדש או לא? זה תלוי בשאלה עם אהרון, לכאורה תלוי בשאלה עם אהרון תמון בפנים או שאהרון גלה. מה?
אבל אין לנו תחליף חוץ ממקום המקדש.
אם?
אין לנו תחליף חוץ ממקום המקדש. לא מתנו לזה
החלופה. תראה, יש מקדש מעט. יש בתי כנסת שבמשהו מחליפים, אבל זה הכל איזה מין כאילו. מה?
ואהרון בבית הכנסת?
אז אהרון בבית הכנסת, והבימה, כן. הבימה מחליפה את המזבח, אהרון את הזה. כן. מה רצית? אתה צודק 100%, אז לכן אני אומר, כיוון שהקדוש ברוך הוא מתחשב בצורך שלנו לכוון אליו, לכן נבנה מקדש כדי שאנחנו נוכל לכוון לשם וכך ליצור איתו את הקשר. אבל זה בעצם צורכי האדם. זה נועד להמחיש במשהו לאדם. זוהי המטרה. ולא הדבר מצד עצמו. עוד אחד פה. יש פה עוד אינטרס, לא? שכחתי כבר, בסדר. אשר.
לכאורה הרב במשנה כתוב, יכוון את טיבו לאביו שבשמיים. זאת אומרת, זה התחליף למקדש.
מכוון את ליבו זה דרך מכוון את פניו.
כן, אבל העיקר שיכוון את טיבו, כמו שהרב פה לכאורה אומר, שיכוון את טיבו למקדש.
בוודאי, אבל הלב הולך יחרונים כשיש מקום שאליו אתה מכוון. זה מה שחשוב כאן, מקום שאתה יכול לכוון.
גם אם אין את המקדש, תמיד יש את אביו שבשמיים לכאורה.
זה מופשט, זה, אם זה נמצא מחוץ למקום, אני רואה בזה בעיה. מתי? אני אומר את הדברים, אנשים לא תמיד מקפידים על הדבר הזה, ולא כל בתי הכנסת מקפידים על זה. מכיר המון בתי כנסת שהסטייה שלהם, אמרתי לכם, הסטייה הכי גדולה זה בכותל. אבל בתי כנסת שאני מכיר, אני מכיר בתי כנסת בחיפה, שפונים מזרחה, ועוד כל מיני זוועות אחרות. בעניין הזה, שזה לא צריך להיות כך. ואחד הדברים האלה זה הכיוון של בית המדרש שלנו בעוונותינו הרבים. מה זה באמת? בונים בניין, לא יכולים לחשוב על זה בהתחלה, איך עושים את זה? בסדר, אני מעריך מאוד את זה שבנו, אבל זה עבודה, הסטייה של 38.5 מעלות, זה לא דבר מקבל על זה. ואני אומר, יש מקום בהחלט לכוון. אני אומר לכם, עברתי פעם, זה היה לא רחוק משם פארק הירדן, והתפללו יהודים, יהודים כאלה של שש, התפללו מנחה, פונים אל החרמון. למה? כי הם רגילים להתפלל מזרח. אז עומדים שם מצפון לכנרת ומתפללים מזרחה אל כיוון החרמון. בסדר, כן, בואו נמשיך. כאן אתה רואה את המקום ואת הכיוון ואת החשיבות של הדבר הזה, בואו. נמשיך קצת. וכן, אתה תשמע אל מקום שפתחה לשמיים, שמעת וסלחת. וכאן הוא ממשיך, את אשר יחטא איש לרעהו, ונשבו, עלה להעלותו, ובא עלה לפני ברכך בבית הזה. ואתה תשמע השמיים, ועשית ושפטת את עבדיך להרשיע רשע, לתת את דרכו בראשו, ולהצדיק צדיק, לתת לו כצדקתו. האם זה קשור למה שדיברנו מקודם על התפילה, או לא קשור למה שדיברנו מקודם על התפילה. דבר נוסף, אני צריך לבחון, זה פסוק שיצאנו להזכיר כמה פעמים במסגרת שיעורים וכדומה, גם שיעורים בהלכה. אני רוצה שנתרכז רגע במה שנאמר כאן, קודם כל, כדבר בפני עצמו, אחר כך נראה אם זה מתקשר אל התפילה או לא מתקשר אל התפילה. וכן, כאן ברור שהוא מדבר על המזבח. גם לפניכם, לעניות הבנתי, כשהוא מדבר על התפילה, הוא מדבר על המזבח. המזבח הוא מקום התפילה ותפילות כנגד קורבנות תקנום, ואני שוב מזכיר את מה שאומרת חנה, שלמדנו ממנה, הלכתה גברתה לגבי תפילה, ואשפוך את נפשי לפני השם. התפילה היא המקור, התפילה היא שפיכת הנפש לפני השם. אני מזכיר את הפסוקים בספר דברים, ודם זבחיך יישפך על מזבח השם אלוהיך. זה נאמר באותו מקום שנאמר רק חזק לבלתי כל אדם, כי האדם הוא הנפש. אנחנו שופכים את נפש הבהמה לפני השם. ברור שזה דבר שאין לו שום ערך. מה חוכמה ומה צדקה ומה יופי יש לשפוך את נפש הבהמה לפני השם? מה עשית? מילא אדם שופך את נפשו לפני השם, לשפוך את נפש הבהמה לפני השם. אז ברור, כל הקורבנות מקבלים את משמעותם לעניות הבנתי רק מכוח קורבן אחד, והוא עקדת יצחק. בעקדת יצחק שם ברורה בדיוק משמעות הקורבן. בעצם אתה צריך להקריב את היקר לך מכל, את נפשך, את נפש בנך.
כמו שהרמב"ן אומר, כמו שהרמב"ן
אומר
שאדם שאדם שאמור להקריב את נפשו.
כן, כן, נכון, הרמב"ן אומר את זה בתחילת ספר ויקרא, יקרא. אבל אני הולך שוב, אני הולך לפסוקים עכשיו. העקדה זה, העקדה בנתה אב לכל הקורבנות שבעולם. אתה צריך להקריב את היקר לך מכל. אם נפשך זה הדבר היקר לך מכל, אתה צריך להקריב את נפשך. אם בנך זה הדבר היקר לך מכל, אתה צריך להקריב את בנך. אבל, כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגורך רע, כן, שמרתם את מצוותיי אשר יעשה אותם האדם וחי בה. מתי שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שאדם יקריב את נפשו וימות. אדם פה כדי לחיות. ולכן, ונשחט תמורו איל. כן? האיל שבא, בא במקום, לא בא כקורבן בפני עצמו, אלא בא ויעלהו לעולה. מה המשך הפסוק? תחת בנו. ויעלהו לעולה תחת בנו. ובכן, הקורבן בא במקום נפשך, אבל הנפש היא האמורה להישפך. איך אדם שופך את נפשו? לא באמצעות הקזת דמו, אלא איך אדם שופך את נפשו? באמצעות תפילה. הווה אומר, אין שום משמעות, אבל אני חוזר ואומר ממש שום משמעות, וזה מה שאני אומר, כולם צועקים. אין ולא יכולה להיות שום משמעות לקורבן, אלא כאשר הוא בא כחלק מתפילה. זה די מפתיע כאן, ששלמה, שידוע בכל הקורבנות הרבים שהקריב, ובמידה רבה זה הזכר בחז"ל אפילו כביקורת, חז"ל אומרים שאמר הקדוש ברוך הוא לדוד, טוב יום בחצריך מאלף, טוב יום אחד שאתה עוסק לפני בשירות ותשבחות, מי אלף עולות שעתיד להקריב לפני בנך. שם, במשפט הזה, חז"ל יצרו איזושהי מחיצה, שלי מפריעה. אני מודה, בין תפילה לבין קורבן. אמרו, דוד התפלל, ספר תהילים, שלמה יקריב לו. כן, יצאו איזשהו משהו כמו, ונשלמה פרים שפתיים. כן, כלומר, תפילה באה במקום קורבן. יופי, זה נאמר על עשרת השבטים. זה נאמר כחלק מהמאבק במזבח של העגל. בספר משה. אני לפעמים זה באמת יכול לעמוד במקום, אבל האמת היא שאלה שני דברים משולבים. עומדים זקני מעמד ומתפללים, וזה חלק מן הקורבן, ממש בשעה שהלוויים שרים והכהנים מקריבים. אבל עיקר העניין זה האדם השופך את נפשו, זקני מעמד, ששופכים את נפשם, וזוהי המשמעות שתפילות כנגד קורבנות תקנו במשמעות. שבו בזמן שמקריבים את הקורבן, אתה חייב לעמוד בתפילה, ולכן זמן תפילה זה זמן קורבן.
יש קורבנות שהן
לכבוד. מה?
יש קורבנות שהן קורבנות לכבוד, לא כאלה שלמים.
השלמים זה יותר מקביל, זה לא בדיוק. אבל הדבר שמבטא לנו יותר את השלמים זה הקורבן התודה, שזה סוג של שלמים. מסכים איתי? אני מסכים ששלמים ואתה זה לא לגמרי אותו דבר, אבל זה בא בסביבה.
במשכן, שנעשה בשר את האהבה, כל מה שרצו לאכול, היו מביאים את
ה... מה זה היה? אוי ואבוי. אם אני מבין את המשפט שלך, בכלל לא כמו שהתכוונת להגיד, אבל כמו שעלול היה להיות מובן מתוך דבריך. אז למה אדם מביא קורבן? כי הוא רוצה לאכול בשר. הוא מביא קורבן, ואז הוא יכול לאכול בשר.
לא, אדם מביא...
זה תבוטח שדי אחיז.
לא, זה לא ככה. אדם מביא, כמו שמעשר בהמה. מעשר בהמה זה שפיכת נפש? מעשר בהמה לא שפיכת נפש? זה הכרה שהקדוש ברוך הוא האדון האמיתי, הוא הבעלים האמיתי של הרכוש. צריך להביא את זה איזה ביטוי, בנתינת מתנה לקדוש ברוך הוא. איך נותנים מתנה לקדוש ברוך הוא? הרי אי אפשר. מביאים קורבנות. אז הקורבנות האלה הם לא חלק משפיכת נפש.
בוא נאמר ככה. יש לי רושם שאתה מגדיר שפיכת נפש בצורה מצומצמת עכשיו. ששפיכת נפש זה כמו אצל חנה. כלומר, שפיכת נפש זה מישהו שנמצא בצרה גדולה. הוא פונה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם תושיע אותי. אני חושב ששפיכת נפש כוללת גם את ברכות השבח ואת ברכות ההודעה. מה שאמרתי על קורבן תודה זה יותר ברכות ההודעה, מה שאתה אמרת זה יותר ברכות השבח. זה חלק משפיכת נפש. להגיד לקדוש ברוך הוא, אלוהינו ולא אבותינו, לא אברהם ולא יצחק ולא יעקב, אני מבקש שום דבר. אני מחייב קורבן. זה סוג של שפיכת נפש. הוא אומר, ריבונו של עולם, כמה אתה גדול וכמה אתה מוביל אותנו לאורך כל הדרך וכמה אנחנו חייבים לך וכמה אתה גיבור. ואני אומר את זה עם כל נפשי. ואני מביא קורבן, ובמשמעותו אני מראה לקדוש ברוך הוא, אני שופך את נפשי לפניך. אני מביא לך מתנה, אבל אני מביא לך מתנה את נפשי, כמו שאומר רבי שלמה אבן גבירות. נכון? זה מה שאני מביא לך. אני מביא לך את נפשי במתנה. הביטוי של הקורבן זה לא בשר. אכילת הבשר לדעתי אחרי זריקת הדם משמעותה אחרת. אחרי ששפך על נפשך לפני השם, הקדוש ברוך הוא מזמין אותך לכוס קפה. נגדיר את זה ככה.
כשאני רוצה ליהנות מן העולם, זה הזמן לשפוך את נפשי בברכה. אני רוצה לאכול בשר, ותשפוך את הדם, והבשר
תוכל. אני לא... טוב, אני רואה שלא נמצא מהוויכוח הזה, ואולי אפילו טוב, מיד, אולי אפילו טוב שלא נמצא מתוך הוויכוח הזה, בגלל שבאמת יכולות להיות פה, אני חושב, גישות שונות. אני רק יכול להגיד, אני רואה את זה אחרי כך. ברכות הנהנים, האכילה אחריהם, שונה לדמות הבנתי לחלוטין, מאכילת בשר קורבן. שונה לחלוטין. ברכות הנהנים, הקדוש ברוך הוא נתן לך את העולם כדי להנות. יודע מה? בואו נשווה את זה אולי לארץ ישראל בספר ויקרא, מול ארץ ישראל בספר דברים. אם ארץ ישראל זה אתה גר במקום של השם, אז לא תיבחר לצפיתות, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם ימדים. או הארץ אשר השם לוקח ונותן לך. את האוכל הטוב שאתה, או שאתה, את הירקות שאתה אוכל, את הסלט הירקות שאתה אוכל, זה ברכות הנהנים. הקדוש ברוך הוא נתן לך את זה, רק תודה לו, תברך אותו. תגיד תודה. קורבן זה משהו אחר. קורבן, אתה לא בא כדי לאכול בשר, ומי שבא למקדש כדי לאכול בשר, שיעשה לטובה וישאר בבית וירקיר בשר תאווה. דיון הלכתי,
יש מצווה בחלק בעלים.
מה?
אפשר ללכת לדיון הלכתי, יש מצווה בחלק בעלים, חותמים בקורבן פסח, בקודשים קלים חלק בעלים, פשטות אין מצווה בחילה. רק כדי
להימנע
מיישום אותם. כלומר, זה כבוד הקורבן שיחל בסוף, אבל אין מצוות אכילה.
טוב, נכנסת כאן לנושא שאני לא מספיק זוכר אותו, אבל לא מספיק בקיר אותו. בסדר, אבל אני אומר, אני חושב שבפשט, וזה גם הרמב"ן אומר, זה הדבר הזה. הקדוש ברוך הוא מזמין אותך לכוס קפה. זוהי בעצם המשמעות. קפה בלי חלב כמובן, כדי ש... כי אתה אוכל כאן בשר. זוהי המשמעות. אתה אוכל משולחן גמור. בואו, נמשיך. אני חוזר לעניין שלנו כאן. כאן יש לנו דבר נוסף על המזבח. יש לנו כאן דבר נוסף על המזבח, ומהו הדבר הנוסף שבא על המזבח? שבועה. כלומר, למזבח יש תפקיד נוסף. מקודם דיברנו על המזבח על תפילה, עכשיו אני מדבר במזבח על שבועה, וכשאני שואל את השאלה, מה עניין שבועה אצל תפילה? זה לכאורה שני דברים שונים. אני רוצה, אבל כרגע, לדבר על השבועה. את אשר יחטא איש לרעהו, ונשבו, האיש אשר אתה נושא בו, יוציא לך את עבודת החוצה, כלומר, והוא מתחייב לו, עלה להעלותו, עלה זוהי שבועה. שבועה שיש בה כמובן גם כללה. כן? כתב את העלות האלה הכהן בספר. כן? ובא עלה לפני מזבחך בבית הזה. מה עניין השבועה אצל המזבח? אז במקום אחד זה מאוד 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 ברור. אחד, תן לנו כמה פעמים לדבר על זה, אחד שמאוד מאוד ברור הקשר בין שבועה לבין מזבח. מה? סוטה. יפה. נאה דרשת. בסוטה זה דבר מפורש בפסוקים. נכון? כלומר, כמובן, כשאתה בא למזבח אתה מביא קורבן. כמו כשאתה בא להתפלל, אתה מביא קורבן. אבל הקורבן הזה לא ייצוק עליו שמן, לא ייצוק עליו, כי מנחת קנאות הוא. כלומר, אתה לא בא עם מנחת סוטה כדי להתפלל, אלא למה אתה בא עם מנחת סוטה? כדי להישבע. או כדי להשביע. כלומר, במפורש, העובדה שאין שם שמן ואין שם לבונה, זה בגלל שזה לא נועד לתפילה, זה נועד למשהו אלטרנטיבי לתפילה, והוא כאן השבועה, נצטרך כמובן לראות את הקשר. ואז עומדת הסוטה לפני המזבח ונשבעת. אני מוכן להמר שבמקור, לא שהיא עשתה את זה, אני מוכן, היא לא יכולה כי היא אישה, אבל אני מוכן להמר שבמקור, מה היא צריכה לעשות בזמן השבועה? מה? לאחוז במה? בקרנות המזבח. לאחוז בקרנות, כלומר לעמוד בעצם על הקרקוב שם, על הסובב, לעמוד שם ולאחוז בקרנות המזבח. זה מה שהיא צריכה לעשות. ואז היא באמת תשתה ותשבע, ותשבתה בתנאה מלפייך ותיפול למטה. אבל לא, לא חשוב, כמובן רק דמיון שאני מעלה. אבל היא נשבעת על המזבח. למה נשבעת על המזבח?
כמו
לשבע
על ספר תורה.
מה?
זה כמו לשבע על ספר תורה.
כלומר, תגיד לי את המילה ההלכתית, אתה צודק. מה? בנקיטת חפץ. בנקיטת חפץ היא אוחזת בקרנות המזבח, ונשבעת בנקיטת חפץ, ספר תורה אחר כך מחליף את זה. אבל בעצם היא נשבעת בנקיטת חפץ, היא נשבעת על המזבח כשהיא אוחזת את קרנות המזבח. ולכן נאמר, קודם כל על הסוטה, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? נקי חפיים ועל לבב אשר לא נסע לשם נפשי ולא נשבע למרמה. לכאן יכול לעלות. למה עולים להר השם? אמרנו עכשיו, למה עולים להר השם? כדי להישבע. אז יכול לעלות רק מישהו נקי חפיים ועל לבב אשר לא נסע לשם נפשי ולא נשבע למרמה. רק הוא יכול לעלות. עכשיו אני חוזר, כמובן, שמור רגלך כאשר תלך אל בית האלוהים. וקרוב לשמוע מתת הכסילים זבח, כי אינם יודעים לעשות רע, מה ההמשך? אל תבעל על פיך ולבך על ימהר, להוציא דבר לפני האלוהים, כי אלוהים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים, כאשר תידור נדר לאלוהים, אל תאחר לשלמו, כי לחפץ בכסילים את אשר תידור שלם. כלומר, כשם שיכולה להיות שבועת שקר, כך יכול להיות נדר שקר. כמובן שכאן אני לא עושה את ההבדל בין איסור חפץ לאיסור גברא, לא זה מה שמעניין אותי כרגע בין שבועה לנדר, אלא מה ההבדל היסודי שאני רואה כאן בין שבועה לנדר? לשעבר או לשעתיד. נכון? הנה, נשבעת של אמן עם איש ואמן עם איש אחר. שאף אחד לא בא עליה. ונדר זה כמובן לעתיד. לולי דמיסטפינה הייתי אומר, שאמרה אישה אמן אמן, אבל את זה הגמרא לא אומר. אבל אני אולי הייתי לומד גלגול שבועה בצורה אחרת מהגמרא בקידושי. יש לכם איזשהו רעיון למה אישה אומרת אמן אמן? אמן לשעבר ואמן לעתיד. הרי הוא התרבה, אל תסתרי עם פלוני. כבר היא חשודה. והיא שבועה אחת אומרת, תשמע, אני לא נתמתי לו, ואני נשבעת. ועוד אמן, מה? גלגול שבועה? על מה? שאני גם לא אתאמה לו, שאני לא אעשה את זה בעתיד. אז זה מקבל לכאורה משמעות יותר צמודה לעניין הזה מאשר אמן אם לא שומרת יפה. בואו נעזוב עכשיו שומרת יפה. אמן לשעבר, אמן לעתיד, וזה בעצם מה שבא הפסוק בקהלת, וכשהוא מדבר איתך ובעצם מחבר את הנדר לעתיד, ונותן לו את מה שאמר, את מה שאמר אבא שלו בתהילים, על שבועה לשעבר, נקריא פעם ועל אבא שלא נשא לשם נפשי ולא נשבע למרמה, כאן אם כן בא להישבע על המזבח. ובכן, מאיר שלום נתן לנו את הדוגמה הטובה ביותר, והיא הדוגמה של סוטה, ועכשיו דוגמה מספר 2 לעניין הזה. לשבוע על המזבח. דיברנו על זה גם כן כמה פעמים. דיברנו על הנואשת, בואו נדבר על הרוצח. כן? וכי יזיד איש על רעהו לאורגו ועורמה, ואם מזבחי תיקחנו למות. יש לנו בפסוקים רוצח במזיד, ויש לנו רוצח בשוגג, ויש לנו רוצח בעורמה. המושג עורמה יכול להתפרש ולהתפרש במקרא בצורות שונות. על אחת מהם דיברנו כשדיברנו על מותו של יואב, כן? איכשהו לקח שניים ולקח אותם לכל הדבר אחר, ותוך איזה יד ימין יואב לנשוק לו, והמסע לא נשמר בחרב אשר ביד יואב. שורית, כן, כלומר, זה היה גם בעורמה. כשאתה עושה את זה למישהו, אתה יורה לו בגב, מה שנקרא. אתה לא עומד מולו כמו גבר בשלוף. כן, כלומר, אתה לא נותן לו את האפשרות להגן על עצמו. אבל עורמה גם יכול להיות דבר אחר. כן? וזה בעצם מתואר לנו בצורה מפורשת בפרשת מסעי בדין רוצח משגדה. יש שיר אדוני השופט, והוא מתאר הוא כשחטבתי עצים בא פתאום המסכן והכניס את ראשו מתחת הגרזן. חרוץ זה לא, אבל הרעיון הוא נכון. אבל הרעיון הוא נכון. בא מישהו ואומר, היה לי שכן נורא והיום, כן? אבל פעם אחת במקרה אני בכלל חטבתי עצים והוא הכניס את הראש שלו בשני. זה בדיוק כשאנחנו מסתכלים בפרשה, בפרשת מסעי שם, פרשת הרי פלט, ואשר יבוא את רעהו ביער לכתוב עצים, ואיך התורה מדקדקת שם, אבן יד אשר ימות בה, איך בדיוק חטפת את העץ? באיזה כיוון? באיזה שפית? מה התכוונת באמת? איך נשל הברזל מן העץ? כל מיני שאלות, דרך עלייה, דרך ירידה. כן, יש שוגג קטן, יש שוגג גדול, ויש גם מסית. והתורה אומרת, והוא לא שונא לו ולא מבקש רעתו. שוב, אני מקווה שאנחנו לא מעלים על הדעת שאם הוא כן שונא לו, אז כל פעם שהוא חטב עצים, אז הוא חייב מיטה. כל פעם שהוא חטב עצים והגרזן נפל. יכול להיות שגם שונא לו או הורג בשגגה, אבל הכוונה של התורה כאן, את זה אתה צריך לחקור. כן. אבל עד שבא להרוג בעורמה, מה יעשה? יעשה, הרגתי אותו כאילו בשוגג, אבל בעצם במזיד. אז התורה מביאה את זה אחרי רוצח במזיד, ולפני רוצח בשוגג. סליחה, ואחרי רוצח בשוגג, מה זה רוצח במזיד, מה זה רוצח בשוגג, ומה זה רוצח במזיד, שהוא כאילו בשוגג. ואז את האיש הזה אתה לוקח מעם המזבח, איך הוא הגיע למזבח? טוב, אפשר כמובן למדרש ההלכה, אפילו היה כהן ורוצה לעבוד עבודה, אבל בואו נלך למשהו שיותר קרוב אלינו. מה? הוא בא להישבע, איך אתה יודע? כי הבנת את זה מההקשר של השיעור, תודה רבה. נחמד, כן. ובכן, הוא בא להישבע. תוכיחו לי את זה. ובכן...
בן יו ידע שהוא מגיע...
לא, 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 שם זה... שם זה...
אבל הוא אמר ככה, הוא אמר, ויכול להיות שהוא גם...
לא, שם זה אורמה מסוכר, לא, לא. ובכן, אני רוצה שנראה עכשיו את הפסוקים אחד לאחד, ובואו נראה את ההרחבה של דין תורה, כפי שהיא מופיעה בספר יהושע. ספר יהושע יש הרחבה חשובה לדין תורה ברוצח משוגג. יהושע כף. פרשה שבואו נגיד כמעט אני אומר ראויה הייתה להיכתב בתורה יחד עם שמונה פסוקים שכתב יהושע. הייתה ראויה להיכתב בתורה, למה לא נכתבה? לא יודע. למה אני אומר שהייתה ראויה להיכתב בתורה? דיברנו על זה, וידבר אדוני אל יהושע לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור. וואלה, לא פשוט. וידבר השם אל יהושע לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור. זה כך קודם ברגע שיהיה להיכתב בתורה. תנו לכם הרי מקלט, או שדיבר לכם לנו שם רוצח וכולי, ונעשה לאחת מהערים האלה, ועכשיו נהיה פסוק ד'. ונס אל אחת מהערים האלה, ועמד פתח שער העיר. מה בדרך כלל היה בשער, בפתח שער העיר, אתם יודעים?
מדין.
מה?
מדין.
בדין, מה עוד?
צורים.
מסבח. תסתכלו בחיר בית קייפה, תעלו פעם למעלה, לא רחוק מכאן. ותראו, שם עמד המסבח.
תל שבע.
מה?
תל שבע.
תל שבע יש לנו בכמה מקומות הדבר הזה, הקשר בין המזבח לשער העיר, ללמדך שתושיב סנהדרין אצל מזבח. שוב, אני מדבר בשעה שבמות מותרות, כמובן. אם כי עשו את זה גם בתקופה של רק הבמות לא עשרו. אבל שם עמד המזבח, פתח שער העיר. ובכן מנס אחד הם עמד פתח שער העיר. יושבים שם סנהדרין אצל המזבח, ודיבר בזנה עיר את דבריו, ואספו אותו עיר עליהם, ונתנו לו מקום וישב עמם. והיה בחיר דוב הגואל, אדם אחריו ולא יזכירו את הרוצח בידו, כי בבלי דעת עתיקה את ראו ולא שונאו לא מתמול שישום. וישם בעיר היה דומדו לפני היד על המשפט. כלומר, בינתיים, זה הכל בגדר של מעצר, מעצר לשם הגנה, שעוד לא יודעים מה דינו עד שהוא יעמוד לפני המשפט. כלומר, הוא צריך להגיד דברים סבירים. וכשהוא רוצה גם לשכנע את בית הדין, מה הוא יעשה? יחזיק בקרנות המזבח וישבע. כמו האישה הסוטה, נכון? ואז רק השאלה, מה יקרה לו? תצבה בטנו, תיפול לרחו, או אולי תיבש ידו שבה הוא רצח, הרי בטנה וריחה זה המקומות שבהם היא נעפה, כן? אז אולי כאן תיבש ידו שבה הוא רצח. לא ברור בדיוק. אבל בואו נלך שוב לפרשת משפטים ונראה מה קורה שם. נזכרנו. כן, בואו נראה עכשיו בפרשת משפטים, שם זה עורמה אבל מסוג אחר. ובכן, נראה בפרק א', מכה איש ומת מות יומת, ואשר לא צדה והאלוהים אינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינו שם. לא כתוב ושמתי לך עיר מקלט. למה לא כתוב ושמתי לך עיר מקלט? כי מה שפרשת הרי מקלט התחדשה רק לאחר 40 שנה. אז מה זה ושמתי לך מקום שאינו שם?
מזבח.
מקום, בכל מקום זה מזבח. ושוב, אבוהון דחולו, פרשת העקדה. כן? ולך, הלכה, כן, אומר לו... יש, ויבוא אל המקום אשר אמרנו אלוהים, ויאר את המקום הרחוק, יש עוד פסוק שכחתי.
למקום אשר הרקע.
מה?
למקום אשר הרקע.
למקום אשר הרקע, לא כתוב. על אחד הרים שאומר עליך. נו, כתוב שם שלוש פעמים.
למקום אשר אמרנו אלוהים.
אמרתי, הזכרתי, אבל יש עוד אחד. על אחד הרים ויש
כאלה...
לא, לא, זה הזכרנו, ויאר כמו היה לכן המקום אשר אמר לו אלוהים. אחר כך וייר את, וייר את המקום מרחוק, ואז ויבוא אל המקום אשר אמר לו אלה. שלוש נזכר מקום, כלומר, המקום בכל מקום, זה מזבח, זה המקום הקודש, זה המקום שהשכינה נמצאת. ושמתי לך מקום אשר ינוס שם, זה ברור מהפסוק הבא מה זה המקום הזה. וכי יזבי זיד איש על ראו לרוגו ומאומה, מאים מזבחי, תקחנו למות. למה הוא בורח אל המזבח? כי שם הוא רוצה להישבע. הוא אומר, בחיי, רבותיי, אני לא עשיתי זה בכוונה. וקרה במקרה. הוא עומד ורוצה להישבע שם. ואם כן, הוא בא להישבע על המזבח. וכאן אנחנו מגיעים לדוגמה השלישית לענייננו, והדוגמה השלישית לענייננו מהי? וכמובן, ונשבו עלה להעלותו, ואנחנו נצטרך כמובן לראות, מאיפה לקחת את הסיפור הזה. כן? וכן, אצלנו זה את אשר יחטא, ספר מלכים. ונשבו עלה להעלותו, וכן, תתנו לי מקור לשבועה לא רק בנואף וברוצח, אלא גם בכל הסוגים של גזלן ועושק וכל דיני ממונות.
מדברים קצת.
אתה צודק שיש בזה שבוע, אבל אני מתכוון כרגע לרעיון הזה, לשבועה מהמשפחות שלנו, לא לעובדה שנשמע. אני יודע שנשמעים. העניין הזה של המזבח, של מה שכתוב כאן. טוב, זאת שאלה קשה. מה? לא, לא, נפתח בזכריה, טוב, לא, לא יכול לצבור, אבל נפתח בזכריה פרק ה'. ואשוב ואשא אליי ואראה והנה מגילה עפה. ויאמר אליי, מה אתה רואה? ואומר, אני רואה מגילה עפה, ארוכה 20 באמה ורוחבה 10 באמה. מה זה בדיוק? תזכירו לי. לא בדיוק. האולם. האולם 20 באמה ורוחבו, כן, 10 באמה ורוחבו על פני הבית. כן? מה 20 על 10? ויאמר אליי, זאת העלה היוצאת על פני כל הארץ. המגילה הזאת, מה היא מזכירה לכם? אם היא העלה... מה? את המגילה של סוטה. נכון? בואו נראה מה היא עושה. כי כל הגונב מזה כמו עניקה, וכל הנשבע מזה כמו עניקה. הוצאתי הנאום על מצוות, ובא אל בית הגנב, אל בית הנשבע בשביל השקר, ולנה בתוך ביתו, וחילתו את עצה ואת אבניו. מה זה מזכיר וחילתו את עצה ואת אבניו? מה? וצוותה ויתנה, ונפלה ערכה. רק שם זה קורה לגוף שלה, כיוון שהיא חטאה בגוף שלה. וכאן זה קורה לממון שלו, כיוון שהוא חטא בממון שלו. נכון? אבל הוא הולך ונשרף מחמת המגילה. כל זה אם כן מחמת בית השם, זה ברור, זה בא מחמת בית המקדש ועולה לשם, וזה מה שכתוב בהמשך גם לגבי האופרת, והאופרת הזאת, כיכר אופרת ניסית, זאת האישה הרת יושבת בתוך האיפה. למה היא יושבת בתוך האיפה? איפה, זה הדוגמה הקלאסית לשאלות אבן שלמה וצדיק יהיה לך, איפה שלמה וצדיק יהיה לך. היכולת לרמות, איפה ואיפה, כן? אבן ואבן, איפה ואיפה, ושם נאמר, כי תואבת השם לא ככה כל עושה אלה. מכל מקום לעניין שלנו, כאן אנחנו רואים איך הוא בא מחמת, מחמת המזבח, בא להישבה, ושם הקדוש ברוך הוא עומד ושוחט אותו. נראה עוד פעם את הפסוק, לעניין שלנו, מה?
למה זה המזבח שלי?
איפה? בזכריה? לא מזבח, אבל זה האולם, זה המקדש, והאיפה שיוצאת מתוך המקדש, וטסה אל הבית של מישהו, והם מחלה אותו. אבל הכל מכוח המקום אשר לפני השם. אבל המקום שלפני השם הוא קודם כל, צריכים לזכור, הוא גם מקום המשפט. שוב, נלך לפסוקים בספר דברים, שכל כך מוכרים לנו, נראה בדברים יוזיין. זה קריטי, אני אומר, זה לא... סליחה, זה עדיין, כן, יוזיין, פסוק ח' כי יפלא ממך הדבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין ובין נגן לנגן, דברי רבות משעריך, וקמתה ועלית על המקום השני וכך אדמר לך בו, ואתה לגונים הלימים על השפט השיהיה בימים, ודרשת וגידו לך את דבר המשפט, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך, מן המקום ההוא אשר יבחר אדוני, ושמרת לעשות ככל אשר יבחר. זה די ברור שם. מן הפסוקים, איך שאנחנו קוראים את זה, זה גם כי זה כן ממראה. שהשופטים בכל מקום, שופטים על פי שכלם, על פי תבונתם, על פי יראת השמיים שלהם, וזה מה שנאמר, אתה תחזה מכל העם, אנשי חי לאלוהים, אנשי אמת, שונאי. אבל אנשים שופטים על פי שכלם ותבונתם. אנשים שיושבים במקום אשר יבחן השם, בעצם שופטים מכוח רוח השם שנעצרת עליהם. ולכן משה רבינו מוסיף דברים שלא אמר לו יתרו. מה הוא מוסיף? עבור לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטכם. בכל מקום חוכמה, בינה ודעת זה רוח השם. ניקח פסוק אחד, אבל אני יכול להביא חמישה. הנמצא חזה איש אשר רוח אלוהים בו, ויאמר פרעה יוסף, אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. כלומר, יש לנו גם חוכמה, בינה ודעת. וזה רק דוגמה אחת. תמיד חוכמה, בינה ודעת מבטאים את רוח השם. כלומר, משה רבנו מדבר כאן על 70 הזקנים, הוא לא מדבר על מה שדיבר יתרו, על שרי אלפים, שרי מאות, שרי 50 שרי השעות, של כל מיני בתי משפט וחוזים על פי גודל העם. משה רבנו מדבר כאן על 70 הזקנים, שהם מכוח מה הם שופטים? הם שופטים מכוח רוח השם שקל עליהם, מכוח המקום אשר יבחר השם. ללמדך שתוסיף סנהדרין אצל מזבח, כמובן אנחנו אמרנו את זה גם על כל מיני מזבחות וכל מיני שערים, אבל בראש ובראשונה הכוונה ללשכת הגזית שנמצאת במקדש, שחציה בקודש וחציה בחול. שם יושבים מה שאת?
שבע ושמונה דקות. אם ככה, אם המקום זה למזבח, אז למקום אשר יבחר זה אל המזבח שהשם בוחר בו, כמו הבמה הגדולה בגבעון.
לא חשבתי על זה, זה נשמע מעניין ובהחלט יכול להיות נכון. אתם הבנתם את מה שאצלי שלום אמר? אם ככה, אם ככה, אם אני שם כאן את הדגש על המזבח, זה גם יכול להיות בבמות הגדולות שלשם היו בעצם עולים, למרות שלא היה שם ארון. יכול להיות. בהחלט נכון. אני חוזר אם כן לפסוקים כאן ולמשמעות הזאת, ששם כשזה קורה, אז מי ששופט זה הקדוש ברוך הוא. אדם שנשבע. אפשר להגיד שבית דין השתכנעו. אם הוא נשבע, מן הסתם הוא אומר אמת. אני לא אומר שאין בזה משהו. אבל על פניו נראה שמה נותנת לי השבועה שלא ידעתי לפני השבועה. שומרים. מי יודע מה קרה? שבועת השם תהיה בין שניהם אם לא שלח ידו במלאכת הרעו. מה נותנת השבועה? מעבר לשכנוע שדין, הנה אדם באמת שבואו נגיד בשבועה, בואו נגיד בלשון הלמדנית שלנו, זה איזשהו בריא טוב במיוחד. נגדיר את זה אולי כך. אנחנו מכירים בריא גרוע ובריא טוב, אז זה בריא טוב ביוחד, על ידי שבוע. אבל נראה על פניו שזה יותר מזה. מה בעצם אומרת השבוע? כשאתה מחזיק בקרנות המזבח, או כשאתה מחזיק ספר תורה, כשאתה מוסר דין חל לשמיים, זה בדיוק מה שקורה בסוטה. הרבה יותר טוב לסוטה להידון בידי אדם. כל מה שידון אותה זה להתגרש מבעלה. את רוצה להידון בפני שמיים, בסדר. אבל תדעי, יש לזה מחיר. תמיד טוב להידון בפני שמיים, אם אתה צודק. אבל אם אתה לא צודק, אז תמיד טוב לך שתידון בידי אדם ולא בידי שמיים. כאן הקדוש ברוך הוא יושב על כס המשפט, שומע את השבועה, הוא מחליט, והוא ידע גם להינקה מהאדם. ברגע שהוא יעשה את זה פה, אנחנו צריכים לסיים, ועוד לא דיברנו על הקשר בין תפילה לבין שבועה.
קשר למה שאמרת לגבי סבי שמות, שהקשר בין קורבנות לברית זה בגלל שאנחנו בעצם
נשבעים
בין הקורבנות לברית, שבעצם אנחנו שוחטים את הקורבן.